אני מבקש לשתף את הציבור בחוויה שגרמה לי למחשבות רבות שהייתה לי בבין הזמן. בשבת שמיני אחרי פסח התאספו למעלה מ-30 ראשי ישיבות, מכינות וישיבות גבוהות. תודה רבה. ודנו על הרבה מאוד נושאים שקשורים למצב הדור. אני מבקש לשתף במושב אחד שהיה בעיניי משמעותי מאוד. מושב הזה עסק בנפילות של חבר'ה שקורה בצבא או באוניברסיטה, ואני חייב להגיד שהיה, לא יודע אם להשתמש במילה מרומם כשמדובר על נפילות, אבל הייתי מגדיר את זה לפחות במילה מיוחד. 12 בלילה, ליל שבת, במלון שמיועד כאילו לחופש, יושבים למעלה מ-30 ראשי ישיבות שיש ביניהם כאין תחרות על ההרשמה, ובגילוי לב וברצון משותף כל אחד מדבר על ההתמודדויות, על האתגרים, וראיתי בזה משהו מאוד מאוד מיוחד. ודיברו על הרבה מאוד חבר'ה שכאשר הם יוצאים מהחממה של הישיבה, הן אם מדובר בצבא והן אם מדובר לאחר סיום שנות הישיבה, לא מצליחים להתרומם אלא יורדים מטה. אני מבקש לתת את הניתוח של הדבר, כי רק אם נבין מאיפה זה נובע, נוכל להבין מה אנחנו צריכים לעשות פה בישיבה כדי שזה לא יקרה. כי ברור שזה מטרת הישיבה היא להכין לחיים, שלא יהיה מציאות שאדם עושה משהו שהוא זמני, אלא שהוא בונה את עצמו. ולכן צריך להבין, והדיון הזה עזר לי באמת בנקודות מסוימות לנתח את התופעה, להבין את התופעה. אני רוצה כמובן לחבר את הדברים גם לל"ג בעומר, גם לפרשת השבוע, ולהבין איך קורה דבר כזה. אני חושב שיש שלוש סיבות עיקריות. אם בחור לא בונה את עצמו מספיק מבחינת יראת שמיים ודביקות בבורא, אם לימוד התורה שלו נעשה כאיזשהו חוכמה או מקצוע, אבל אין באמת את היראת שמיים והדביקות בבורא הפנימית, אז לאחר מכן זה לא מחזיק מעמד. הרב ליכטנשטיין כשדן בשאלה הזאת כותב ככה: רמת מחויבותו של אדם לתורה היא במידה רבה פועל יוצא ממחויבותו לקדוש ברוך הוא, ועל כן היא מתקשרת למקומן של עבודת השם ויראת שמיים בחייו בכלל. אם יראת שמיים אינה עמוקה דיה, אין זה סביר שמכל הדברים שלהם ייחשף האדם, דווקא שור שנגח את הפרה הוא שיקח אליבו. ישנו יחס מעגלי בין יראת שמיים לבין הדביקות בתורה. ככל שמתעצמת האחת, כך תתעצם גם השנייה. ולכן אני חושב שאני רוצה לדבר על שלוש הסיבות ולנתח כל אחת. אני חושב שצריך להיות הרבה דגש שכל בחור יבנה את עצמו בנושא הזה של יראת שמיים ודביקות בבורא. זה כולל תפילות, זה כולל כמובן לחיות חיים רחבים ולא כפולים. אם האדם מעבר ללימוד עושה משהו שהוא נוגד את עבודת השם, וחי באיזשהו סתירה, הממלא הוא לא יכול לפתח את העירת שמיים ודבקות בבורא. ולכן אם אנחנו רוצים שהישיבה לא תהיה איזושהי אפיזודה חולפת, אלא תהיה באמת משהו שייתן לי כוחות לכל החיים כולם, חייבים להיות כאן התנתקות מדברים שהם מורידים את העירת שמיים ועבודת השם. חייב להיות זמן שמקדישים למוסר, להתבוננות, למחשבה. זה נקודה מספר אחד. היה פה השבוע ביקור, אני חושב, מאוד מאוד מיוחד של הנשיא הנבחר של ישיב אוניברסיטה. הייתה לנו פגישה באמת מאוד מיוחדת. הוא עלה לארץ לפני 8 שנים. 8 שנים הוא גר בנווה דניאל, ועכשיו הוא חוזר, והוא דיבר איך 8 השנים האלו משפיעים עליו, מה הנקודות שהוא רוצה לקחת מהארץ לישיב אוניברסיטה. נושא של כלל ישראל, נושא של אידיאליות, נושא של הבנה של ציונות, והיה לנו שיחה מאוד מאוד חשובה. ואמרתי לו שאני חושב שדווקא ב-YU מאוד חשוב להדגיש את הנושא הזה של לימוד תורה הוא לא מקצוע, בגלל ששם לומדים מקצועות אחרים, ויכול להיות מהשוואה מאוד גדולה ולהגיד, טוב, בבוקר אני לומד מקצוע כזה, פה אני לומד מקצוע כזה. תורה היא לא מקצוע, תורה היא תורת חיים. תורה היא משהו שצריך לחבר את האדם בכל נימי נפשו. היא לא רק לשכל, היא לשכל, היא לנשמה, היא לרגשות, היא לכל האישיות. וזה מה שיראת השמיים צריכה לעשות. היא צריכה להיות בעצם הדבק בין הלימוד לבין האישיות של האדם. לכן אני קורא פה, אחרי הדיון הארוך שהיה והדברים ששמעתי, אני חושב שאנחנו צריכים לחזק בישיבה ולחזק אצל כל אחד בפרט, ולחזק כלל את עבודת יראת השם ודביקות בבורא. נקודה מספר 1. נקודה מספר 2. קשורה לזה, אבל אני שם אותה כנקודה עצמאית. אני חושב שמאוד חשוב שכל בחור יעבור תוך כדי עמל התורה, וזה לא יכול להיות בלי עמל התורה, גם יראת שמיים, כמו שהרב ליכטנשטיין חיבר, אחד מחזק את השני. גם יראת שמיים לא יכולה לבוא אם אין עמל התורה. חייב שכל בחור יעבור תהליך של ברור ועצמה אישית. כל בחור חייב לשאול את עצמו, מה המתנות שקיבלתי מהבורא? מי אני באמת? מה הקשר האמיתי שלי לתורה? מה הקשר האמיתי שלי לעם ישראל? מה הגשר שאני בונה לתורת ישראל, לארץ ישראל? לא מספיק לשמוע פה שיחות, לא מספיק ללמוד. צריך שיהיה עיבוד של הדברים מתוך מחשבה לבד עם עצמי בעומק ובכנות. מה תפקידי בעולם? בשביל מה נוצרתי? הזוהר אומר שכל אדם, הקדוש ברוך הוא נתן לו תפקיד שהוא צריך למלא. הרב קוק אומר שזה הכוונה באלוקי, עד שלא נוצרתי איני כדאי. אתה נוצרת לתקופה מסוימת כי יש לך תפקיד מסוים. אם האדם לא עובר פה תהליך של בירור ועצמה אישית, אז ממילא הדברים לא ייקבעו בתוכו. ואם הם לא ייקבעו בתוכו, אז ברגע שהוא יגיע לאווירה אחרת, הוא יהיה מושפע מהאווירה ממנה הוא יהיה. אני חושב שיש שני תנאים למהלך הזה של הבירור והעצמה אישית, ואני חושב שיש מספר שאלות מתוך הפרשה, ולא מתוך הפרשה, שאדם חייב לשאול אותו את הדבר הזה. המשך חוכמה מדבר בפרשה שלנו שהקדוש ברוך הוא בכוונה עשה שבת ויום טוב, ושבת יש לה מטרה אחת ויום טוב יש לו מטרה שנייה. אומר המשך חוכמה, בשבת לא יוצא איש ממקומו, הוצאה אסורה, מלאכת אוכל נפש אסורה. אם כן, כל איש ואיש בפני עצמו הוא לבדו, יושב ועוסק בתורה, לקשר את עצמו אל השם יתברך. יום טוב הוא מהמצוות המקשרים האומה זה לזה. לכן מלאכת אוכל נפש מותר, ואם יבואו אליו אלף אורחים יאפה להם, עד כי אמרו האופה מיום טוב לכל אינו לוקה, הועיל וחזי לאורחים. וכולם חייבים לעלות לרגל ולשמוח ולשמח. לכן הותרה הוצאה והבערה, שאם לא כן לא יהיו מקושרים ומאוגדים זה לזה כאחד. אומר המשך חוכמה, האדם צריך גם שבת וגם יום טוב, גם התכנסות אל עצמו וגם להיות חלק מחברה. וזה החילוק בין שבת ליום טוב. שבת המטרה שלה להעצים את הנשמה. כדי שאדם ירגיש את השכינה יתירה, הוא צריך להיות עם עצמו. לכן בשבת לא יצא איש ממקומו, הוצאה אסורה, מלאכת אוכל נפש אסורה. כי המטרה היא שאדם יקשיב לקול הפנימי שנמצא בתוכו, זה הבירור שעליו אנחנו מדברים. מצד שני, כמו שדיברנו כבר בשיחה בתחילת הזמן, בתפילה של כניסה לבית המדרש, שישמחו בי חבריי, יש עניין של דיבוק חברים, יש עניין של כלל ישראל, יש עניין של להיות מקושר לאומה. זה יום טוב. יום טוב, מלאכת אוכל נפש מותר, מותר לבשל ביום טוב, מותר להארח, עולים יחד לרגל, וכו' וכו'. אצלנו בישיבה, אני חושב כל ישיבה, גם השבת היא יום טוב. כולם יחד בשבת, ויש לזה את היופי שלו, כן? הריקוד שלנו בליל שבת, אני חושב שהוא משהו מיוחד ועילאי, נפלא ביותר. אבל חייבים למצוא זמן בבחינת השבת שעליה מדבר המשך חוכמה. אדם יכול ללמוד כל היום בישיבה, וחשוב שהוא ילמד כל היום, ועמל התורה, אבל בעצם הוא לא נמצא דקה עם עצמו. והוא לא מברר לעצמו שאלות ויסודות ודברים. חייבים שיהיה זמן שהוא בבחינת שבת, שאדם מקשיב לכל הפנימי שלו. מתי ישבנו פעם אחרונה ופשוט לשבת ובלי שום מפריע, בלי שום דבר, להקשיב למי אני בתוכי, מה אני, איפה אני מחובר להשם בתוך הפנימיות שלי. וחשוב מאוד שהדבר הזה יתבצע. זה יותר מדי אולי חדשני, ואולי גם בציבור גדול זה קשה לעשות את זה, אבל אולי במסטפינה הייתי עושה סדר פעם בשבוע, שכל אחד מקבל מחברת וחצי שעה, פשוט יש פה דומיה, וכל אחד עושה לעצמו סיכום מה הוא למד השבוע. איזשהו חידוש תורה שדיבר עליו ומשמעותי לו, רוצה לקחת את זה לחיים. איזושהי תובנה חדשה, איזושהי הכרה חדשה של עצמו. ופשוט כל הישיבה תשב, מחלקים לכולם מחברות, וכולם יושבים ועושים את השבת, את הבחינת שבת הזו של המשך אור. אם הציבור חושב שהציבור יכול לעמוד בזה, תודיעו לי בבקשה. דרך אגב, לפי זה הוא גם מסביר למה בספירת העומר כתוב ממחורת השבת. הרי שם הכוונה היא ליום טוב, כמו שהפרושים מבינים. אומר המשך חוכמה, כי בפסח שראותו היה שפסח המקום על פתי בני ישראל במצרים, הלא אז עדיין לא הייתה אומה, הם עדיין היו בודדים. ומכיוון שהם היו בודדים ועדיין לא הייתה אומה כשהשם פסח, לכן זה עדיין נקרא, לכן כתוב שבת לכם ממחורת השבת. פסח הזה של מצרים היה בהוראתו כמו שבת. לכן הוא מסביר שקורבן פסח נאכל רק המנויב, לא כלל ישראל, אין אורחים באמצע וכו' וכו'. כי עוד לא היה עם. וכשאנחנו מדברים על חברה, אנחנו מדברים על חברה מתוך העם. פה בא הקטע שהקראתי ביום העצמאות. אמנם בכל האומות התקשרותם זה לזה הוא נימוסי ועניין לאומי, הבא מצד התולדה והדירה בארץ. לא כן חלק יעקב, ההתקשרות הלאומי, כי התורה נתונה לאומה. וכפי הסכמת חכמיה וגדוליה, כן נמסכים דרכי האלוקים והשגחתו. ולכן, מכיוון שלאומיות קשורה לתורה, עד ברגע שהם נהיו עם, אז יש יום טוב. ולכן לפני כן, זה אומר המשך חוכמה, זה נקרא שבת ולא יום טוב. אז אני חושב שהתנאי הראשון הוא שאדם ימצא זמן לעצמו. אדם ימצא זמן לעצמו, לשבת עם עצמו, להתבונן, לשאול את עצמו כל פעם שאלה אחת. כל שבוע לקחת מחברת, לשאול את עצמו שאלה אחת מתוך מגוון שאלות רבות. ולענות ולהקשיב לעצמו ולענות על הדברים ולעשות את הבירור החשוב הזה. תנאי נוסף שאני חושב שהוא עוד מאוד חשוב זה חשיבה עמוקה. מי שחושב רק רדוד, עוד אין לו, לא קנה את עומק החשיבה, לא יעצים, לא יגיע לבירור אמיתי. עכשיו שיש שני תנאים לבירור, עומק וכנות. אם אדם לא כנה עם עצמו, לא יודע בדיוק מי הוא, מה הוא מקומו, יש אנשים שחושבים פחות ממה שהם, ויש אנשים שחושבים יותר ממה שהם. אז אם האדם חושב פחות ממה שהוא, יותר ממה שהוא, הוא באמת לא יכול להגיע לבירור עד הסוף. לכן אני חושב שצריך עומק אמיתי וכנות אמיתית. והנקודה הראשונה שדיברתי, הייתי קורא לה איזה מין שלווה כזאת, איזה מין נחת כזאת, שאדם בנחת חושב על הדברים, מתנתק וחושב על עצמו וחושב על דרכו בעבודת השם. אני חושב שהדברים של עומק קשורים לרב שמעון בר יוחאי. אני חושב שהסיבה שבחרו את ל"ג בעומר מכל התנאים והמוראים, שדווקא בו אנחנו נזכור את היורצייט שלו, נבעה כי רב שמעון בר יוחאי מסמל יותר מכולם הסתכלות של עומק. לא להסתכל על צורה, אלא להסתכל על תוכן. אם אנחנו נכניס את רב שמעון בר יוחאי בכל סוגיות הש"ס, אנחנו נראה שרב שמעון בר יוחאי, אם נחבר את כל מה שהוא אומר בנושאים שונים, נראה שתמיד ההסתכלות שלו הוא הסתכלות על התוכן ולא על הצורה. ניקח למשל את הנושא של כל העומד להתלש כתלוש דמי, תפוז, שפיזית עדיין מחובר, אבל הוא כבר לא זקוק לויטמינים מהאדמה, הוא כבר לא זקוק לשום דבר, רק העובד לא היה לו זמן ביום שישי לקוץ אותו, הוא יקוץ אותו ביום ראשון. אבל התפוז הזה כבר בעצם בשל מספיק. רב יהודה אומר, יש לו דין של מחובר, כי פיזית הוא מחובר. רב שמעון בר יוחאי אומר, יש לו דין של תלוש, נפקמינה לשבועה, נפקמינה לכתיבה על מחובר של גט. בגלל שאני לא מסתכל על הפיזיות, אני מסתכל על התוכן. בתוכן הוא לא זקוק יותר לאדמה, אז ממילא יש לו דין של תלוש. דיברנו פה ביום חמישי על מלאכה שאינה צריכה לגופה, באחד השאלות, כשדיברנו על טיפול בגוי בשבת. רב שמעון אומר, אם אתה עושה מלאכה שהמטרה שלה היא אחרת, אני אומר לי, זה לא נקרא שאתה עושה את מה שעשה במשכן, ולכן זה לא דאורייתא. רב יהודה חולק, כי רב יהודה אומר, מה זאת אומרת? אתה עושה בדיוק אותו דבר, אתה עושה את אותה מלאכה, אתה מוציא דם. מה אכפת לי אם אתה מוציא דם כדי לדעת אם הסיכה נמצאת במקום הנכון כדי להזריק, או שאתה מוציא דם ממטרה אחרת? עשית את אותו מעשה. אבל רב שמעון בר יוחאי אומר, לא, התוכן, הוא מגדיר את הדבר. ומכיוון שבתוכן זה שונה, זו מלאכה אחרת. השבתי חיה רעה מן הארץ בזמן ימות המשיח. רב יהודה אומר, בימות המשיח לא יהיה עריות, לא יהיה נמרים, לכן כדאי בבין הזמנים ללכת לגן חיות ולצלם, כי עוד מעט לא יהיה. רב שמעון בר יוחאי אומר, לא, הם יהיו, אבל הם לא יהיו חיה רעה, הם יהיו חיה טובה. שוב, אותו מחלוקת, אותו רעיון. לא תחבול בגד אלמנה, רב יהודה אומר, כל אלמנה. רב שמעון מחפש את הטעם, אז הוא אומר, הסיבה היא בגלל שאתה, יש לך בגד אחד, אתה הולך אליה פעמיים ביום, וממילא השכנים חושדים, ולכן זה אסור, ולכן זה רק בענייה, אבל בשירה אתה הולך פעם אחת. לכן מה שמייחד את רב שמעון זה העומק של הדברים. ואנחנו חייבים להתרגל פה בישיבה לחשיבה עמוקה. ואם תהיה לנו חשיבה עמוקה, ויהיה לנו באמת את הבחינת שבת, את הזמן שאדם יושב עם עצמו בכנות, אז הוא חייב לשאול את עצמו שאלות רבות. כתוב בפרשה שלנו, ולא תחללו את שם קודשי. אומר הבית יעקב, מה זה, למה זה נקרא חילול? מה זה חילול השם? מה זה לא תחללו את שם קודשי? אומר הבית יעקב, לזה נקרא חילול, שעושה מצידו חלל בהנהגת השם. כלומר שבכפי השגתו, אין אור השם יתברך בהנחתו ממלאים כל חלל הבריאה. יש חלל ומקום שאין מגיע שם השגחתו. ובאמת שם השם יתברך מלוא כל הארץ כבודו. כן? ידוע הרב מקוצק, שהרב מקוצק אומר שהקדוש ברוך הוא נכנס בכל דלת שאתה נותן לה לפתוח. מה שאתה לא פותח, הקדוש ברוך הוא לא נכנס. ואז נוצר חלל, וממילא יש חילול השם. ולכן כשאדם עושה בירור, אדם צריך לשאול את עצמו, האם אני באמת פותח את כל הדלתות? האם באמת האין עוד מלבדו ממלא את כל חיי, את כל אישיותי? האם יש דלת מסוימת, האם יש שטח מסוים בחיים שאני לא נותן לקדוש ברוך הוא להיכנס? אני מחזר למשך חוכמה בפרשה שלנו, כשהוא מסביר למה לא תוקעים בשופר בשבת. הוא אומר דבר מדהים. הוא אומר, מטרת השבת בשופר להזכיר זכות עקידה. ומה זה זכות עקידה? לא רק יצחק, אלא אנחנו צריכים לעקוד כל תאוותינו והרגשתנו ושאלות החיים על מוקד אהבת השם ותורתו. אז קודם כל, מה זה עקידה? עקידה זה שהכל ממוקד לאהבת השם ותורתו. אין תאווה שהיא לא קשורה לאהבת השם ותורתו, אין רגש, אין שאלות חיים. ואז הוא ממשיך לגבי התקיעה בשבת. לכן אחרי שידוע לו גודל התועלתיות ממצוות צופר, שאם מבוטל אף באונס הסכנה גדולה, כן, הדברים מבוססים על הגמרא שאומרת שאם לא תוקעים יש סכנה, ובכל זאת אמרו ישראל פן יבולה חלילה לחילול שבת ויעבירנו דלת אמות ברשות הרבים להתחלל שבת, הרי זה גופה מה שאין לנו תוקעים בראש השנה שחל בשבת, זה גופה עקידה רוחנית מופלגת, ממילא זה מועיל לרצות אותנו את הדין, ולכן זה מועיל. אומר רבי שחוכמה, עצם זה שאתה מוותר על דבר שמגן עליך במשפט, עצם זה שאתה מסכים לוותר על זה מצד החשש שמא תחלל שבת רחוק, זה גוף העקידה, זה גוף המראה על יראת שמיים שבך. ולכן אני חושב שהאדם שעושה בירור צריך לשאול את עצמו, האם באמת כל תאוותיי, כל רגשותיי, כל שאלות החיים קשורות לאהבת השם ותורתו. לכן הצורך הזה בבירור, אני חושב שיש בו צורך גדול מאוד. עוד נקודה אחת ועד ניגש לנקודה השלישית. הר"ן בפסחים, שמדבר על ספירת העומר, שאנחנו כל כך עסוקים עכשיו בימי חמישי בשאלות שקשורות אליה ובספירה כל יום ויום, הר"ן בעצם אומר שבשעה שאמר להם משה תעבדון את האלוקים על ההר הזה, אמרו לו ישראל משה רבינו, אם מתי עבודה זו? אמר להם לסוף 50 יום, והיו מונים כל אחד ואחד לעצמו. מכאן נקבע ספירת העומר. אומר הר"ן, בעצם ספירת העומר הראשונה הייתה לא בציווי, אלא מתוך השתוקקות לקבלת התורה. באו למשה רבינו, שאלו מתי זה יהיה, אמר בעוד 50 יום, כל העם התחיל לספור להראות את ההשתוקקות. לכן ספר החינוך כותב שהעיקר הוא ההשתוקקות לתורה, זה ספירת העומר. אדם בבירור צריך לשאול את עצמו, כמה אני משתוקק? האם אני סופר לבד? האם באמת התורה זה משהו שממלא את כל חיי ואני משתוקק לחיבור הזה? כן? רחמנא ליבאי ביי. איפה הלב שלי? איפה הרצונות האמיתיים שלי? האם הם באמת נמצאים בספירת העומר, בספירה לקבלת התורה? עקדת יצחק אומר שלא לחינם התורה לא נתנה שם לשבועות, קרא לו יום החמישים, בגלל שאין יום אחד שמקבלים את התורה, אלא כל יום ויום צריך לקבל את התורה מחדש ולהרגיש התחדשות ולהרגיש רעננות, וכל יום יהיו ביניך כחדשים. לכן התורה לא רצה לקרוא לזה יום קבלת תורה, כי קבלת תורה צריך להיות כל יום ויום. האם באמת יש לנו את ההתחדשות הזו, את הרעננות הזו? מה אני צריך לעשות שאני באמת ארגיש את ההתחדשות והרעננות? ולכן בינתיים דיברתי על שתי נקודות שאני חושב שהן מאוד מאוד יסודיות. נקודה הראשונה של בניית יראת שמיים ודביקות. נפקמין איך התפילה של בחור נראה. לא יכול להיות שבחור יחיד את היום שלו בלי תפילה. נקודה שנייה, הצורך בבירור אמיתי, עמוק וכנה, מתוך נחת, מתוך בחינת שבת, לשבת עם עצמי ולשאול את השאלות היסוד, ולתת לעצמי דון וחשבון, איך אני מתקדם, לא לקפוץ מדרגות, מדרגה אחרי מדרגה. הנקודה השלישית, ובה אני מבקש לסיים, היא הנקודה הזאת שחבר'ה נופלים בגלל שהם רוצים להרגיש חלק מהחברה. אדם לא רוצה להרגיש מוזר. דיברו על זה הרבה מאוד באותה שבת, על הצורך של החבר'ה להרגיש חלק מהחברה. אז החברה בישיבה יש לה את הנורמות שלו, אבל ברגע שאדם מגיע לחברה אחרת והוא רוצה להרגיש חלק מהחברה, ולחברה האחרת יש את הנורמות שלה, אז ממילא הוא נשאב למטה. אז ראשית, כמובן שאני חושב ששני הנקודות הראשונות שדיברנו הן מאוד מאוד חשובות, כדי שאדם, גם אם הוא מגיע לחברה אחרת, ידע להתמודד איתה. אדם שיש לו יראת שמיים, אדם שעבר תהליך של העצמה, אז הוא יודע להתמודד עם הדברים, גם אם הוא נמצא בכפייה בחברה אחרת. כמובן, אדם צריך לשאול את עצמו מראש, לאיזה חברה אני מכניס את עצמו. אבל אני חושב שיש עוד נקודה אחת. ופה אני מבקש לחזור לפרשה שקראנו בשבת הקודמת. אני חושב שכל מי שגומר את הישיבה, דיברתי על זה באותה שבת, עם כל הראשי ישיבות, חייב להרגיש שהמטרה שלו היא לא להישאב לתוך החברה, אלא לקחת אחריות על החברה, והוא שליח. ואני אומר את הדברים גם לגבי בחורים בארץ, גם לגבי בחורים בארצות הברית. כששאל אותי הנשיא של YU הנבחר, מה אני חושב הנקודות המרכזיות שצריך לחזק שם, אמרתי לו בדיוק את הנקודה הזאת. אני חושב שבחור שמגיע ל-YU בלי הרגשה שהוא הולך להנהיג את החברה, הוא יישאב לתוך התרבות האמריקאית. קנה לגבי הארץ. אבל בחור צריך לדעת שתפקידו להיות שליח הקדוש ברוך הוא, והוא לא בא להיות חלק מהחברה, אלא הוא בא לרומם את החברה. אנחנו ברוך השם נמצאים בתקופה נפלאה. דיברנו על זה ביום העצמאות. אבל יש עוד עדיין דברים בחברה שלנו שהם בתהליך של בנייה. הערך של תלמוד תורה הוא דבר שעדיין בבנייה בחברה שלנו. לא כל בית הכנסת יש שם לימוד בשבת אחרי הצהריים של כל הקהילה יחד. ויש לנו תפקיד גדול בעיצוב החברה הדתית לאומית. תפקיד גדול מאוד. ונצליח בתפקיד רק אם הגישה שלנו תהיה שאני בא לרומם. אני בא לשנות, אני בא להגדיל תורה. אני לא בא להישאר לתוך החברה. רב שמעון שקופ בהקדמה שלו לשער יושר, כשמדבר על מה שקראנו בשבת הקודמת על קדושים תהיו, כותב שיהיה כל עבודתנו ועמלנו תמיד מוקדשים לטובת הכלל, שלא נשתמש בשום מעשה ותנועה, נאה ותענוג, שלא יהיה בזה איזה עניין לטובת זולתנו. זו השאלה. האם האדם מרגיש שהוא חי לטובת הכלל, או שהוא חי לטובתו והוא משתמש בכלל כמשהו שהוא נהנה ממנו? את מי הוא שם בראש הפירמידה? אם הוא שם את עצמו והמטרה היא ליהנות מהכלל, אז הוא נשאב לתוך הכלל. אבל אם הוא שם את הקדוש ברוך הוא במרכז, והמטרה היא לרומם את החברה, אז ממילא הוא לא יישאר, ממילא יהיה לו את הכוח בדברים מסוימים ללכת שונה מהחברה, כי הוא מבין שזה תפקידו. כותב רב שמעון שקופ, ובזה יתברר ויתאמת אצל האדם איכותו של האני שלו. כן? הנה הבירור שאנחנו מדברים עליו. יתברר, יתאמת, מי האני שלו? כשאני אומר את המילה אני, למה אני מתכוון? כי בזה יומדד מעלת כל אדם לפי מדרגתו. האיש הגס והשפל, כל אני שלו מצומצם רק בחומרו וגופו. למעלה ממנו מי שמרגיש שאני שלו מורכב מגוף ונפש. ולמעלה מזה מי שמכניס לאני שלו בני ביתו ומשפחתו. והאיש ההולך על פי דרכי תורה, האני שלו כולל את כל עם ישראל. כשאני אומר את המילה אני, מה זה כולל? אומר רב שמעון שקופ, האדם שנמצא בדרכי התורה, אני שלא כולל את כל עם ישראל. אם זו תהיה הגישה שאנחנו עוזבים את הישיבה, אם זה לצבא, אם זה לאחר מכן, אז ממילא כל ההתייחסות של להיות חלק מהחברה תשפיע הרבה פחות, כי אני מבין שיש לי תפקיד לרומם. עכשיו ששלושת הנקודות האלה, היראת שמיים ודביקות בבורא, הבירור והעצמה אישית, ולעזוב את הישיבה, או אפילו תוך כדי הישיבה, כשאני נוסע הביתה, בהרגשה של שליחות, הם שלוש נקודות שצריכים לעמוד היטב מול העיניים. אני מקבל לאחרונה, ובזה אני אסיים, גם פגישות, גם טלפונים, רמים בשמינית וראשי ישיבות תיכוניות ששומעים שהתלמידים שלהם מתכוננים להגיע לכאן ושואלים אותי מה הייחוד של הישיבה שלנו. ברוך השם הייתה לנו שבת גיבוש מקסימה, 57 חבר'ה היו פה בשבת גיבוש יחד עם כל הכולל. זמן להודות לכל הכולל ולכל החבר'ה שבאו מיוחד בבין הזמנים כדי להיות איתם, יישר כוח גדול לכולם. ברוך השם יש לנו כבר למעלה מ-30 שנרשמו לשנה הבאה. אני חושב שזה דבר גדול מאוד לישיבה, אנחנו נמצא את הזמן לשבת יחד ולהודות לריבונו של עולם. מתקשרים שואלים אותי מה הייחוד של הישיבה, ואני מדבר על שלושה דברים. אני מדבר על לימוד עמוק עם הרבה חום והרבה גיבוש חברתי והרבה יחס אישי, ואיזושהי הרגשה של דיבוק חברים עם לימוד שמרתק את האדם, שהוא באמת נוגע בעומק של האדם. ואני מדבר בדיוק כמו שדיברנו היום, שבישיבה פה כל תלמיד יעבור את התהליך הזה של העצמה אישית, של בירור, של חיפוש עצמי. אני חושב שזה חייב להיות בתוך התעודת זהות של הישיבה שלה, עם השליחות, עם ההבנה שהישיבה תפקידה הוא הלאה, עם עמל התורה גדול שתפקידו כעת שיכין להל. והנקודה השלישית שאני מדבר עליה זה שאנחנו דואגים שאין בחור שנופל בין הכיסאות. נותנים לכל אחד מה שהוא צריך במינון שלו כדי שכל אחד יגיע למקסימום, כי רק עם המקסימום אפשר לקנות תורה. תהי רצון שבאמת נגיע לאותה מדרגה של בני ישראל שהגיעו אליה בספירת העומר, שמעצמם בלי ציווי של משה רבינו הם סופרים מתוך השתוקקות לקבלת התורה. יהי רצון שנגיע לאותה עקדת יצחק, פירוש עקדת יצחק, שאין מספר לשבועות בגלל שקבלת התורה היא יום יום, ונרגיש את זה, ונרגיש את ההתחדשות פה בבית מדרש יום יום בסוגיות של אביי ורבא, בשיח על החיים, בשיח על תורת החיים. ואם נזכה לכך, ונזכה באמת לחנך ולחיות חיי כלל, אז כולנו נגיע בעזרת השם לקדושים תהיו.